כל חי אונליין, 93fm.co.il.
קואליציה חוגגת בעוד שאנחנו בוכים, וקרא לראש הממשלה לעמוד בהתחייבותו להקמת היישוב החדש. נתניהו הגיב, אני מבין את המצוקה, הבטחתי הבטחה, ואני אקיים. מצוקת הדיור החרדי. שר האוצר משה כחלון תוקף את ראשי הערים המפלים את הבנייה לחרדים.
חרדים הם חלק מהחברה הישראלית וצריכים לגור בכל מקום בארץ. אני בעד שישתלבו, הם רוצים להשתלב, אפשר כמובן להפיע להם את השכונות עם מקוואות, בתי כנסת, כל מה שדרוש לחיים לקהילה שלהם, אבל לבוא ולומר אצלי לא יהיו חרדים, אמירות כאלה פשוט עליי לא מקובלות.
כך לא נוסיף, אני מתחייב שמחירי הדירות בישראל ירדו. ברגע שיש היצע ומחיר הקרקע אפס, התוצאה תהיה ירידה במחירי הדירות. את הדברים אמר השר כחלון לאבי ממרן במהדורה המרכזית, כאן בכל חי. מנכ״ל עיריית ירושלים, אמנון מרחב, התייחס ערב במהדורה המרכזית של כל חי לחילולי השבת בירושלים ואמר כי הצוות שלו ושל עורך הדין מירון עדיין עובד ולא נאמרה המילה האחרונה. הפתרון שהושג לפי שעה הוא הפתרון שהציע ראש העיר מהרגע הראשון, הגברת האכיפה.
אנחנו מבצעים אכיפה נגד מי שאינו שומר על החוק, אינו פועל לפי החוק. אנחנו נמשיך לעשות את זה, כפי שהיועץ המשפטי קבע בשעתו גם מדיניות אכיפה בנושאים הללו. העירייה אוכפת ותמשיך לאכוף.
מרחב התייחס גם לנושא התקציבים למנהלים הקהילתיים המחללים שבת.
אין תקצוב לא ישיר ולא עקיף לפעילות מחללות שבת. גם המנהלים הקהילתיים אין להם מדיניות כזו.
נער פלסטיני בן 17 מחברון נעצר באחת מעמדות הבידוק המאוישות על ידי לוחמי מג"ב באזור מערת המכפלה כשהוא חמוש בסכין. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזורוביץ' מוסר כי הנער הוא עבר לחקירת גורמי הביטחון. שר החינוך נפתלי בנט תוקף את שר הביטחון אביגדור ליברמן על רקע דרישתו מהרב יגאל לוינשטיין להתפטר מתפקידו במכינה הקדם צבאית בני דוד. אל תעשה פוליטיקה על הגב של לוחמי צה"ל, מכינת עלי לא תיסגר. מדובר בעוד ברברת פוליטית טיפוסית של ליברמן, כמו חיסול הנייה תוך 48 שעות מכניסתו. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' טוען כי מדובר בספין ובעוד אחד מיומי הסרק של ליברמן.
זה ספין מכיוון שאין ולו ראשיתה של התחמות משפטית צעד כזה. הצוות התבטא כאדם פרטי בדרך מסוימת, זה דבר שמדינה דמוקרטית מתוקנת, בטח כמו שלנו, שדוגלת בחופש ביטוי, לא מסוגלת לעלות על הדעת. אז עוד אחד מיומי הסרק של ליברמן.
הדברים נאמרו במהדורה המרכזית עם אבי ממרן, כאן בכל חי. ראש הממשלה נתניהו פנה ערב לשר האוצר כחלון בבקשה לדחות פעם נוספת את תחילת השידור של התאגיד. אני אומר לידידי משה, בוא נתקן, לא מאוחר מדי. צריך לקחת הפוגה של חצי שנה ולמצוא את הפתרון. מחר תוגש הצעת חוק שמאזנת את התקשורת. דברי נתניהו בגיבוש הקואליציה, מהם מביא כתבנו הפוליטי איתי גדסי. במשרד האוצר הגיבו, נתניהו ממשיך לשחק ברגשות של עובדי רשות השידור. הוא כנראה שכח מי קרא להם חמאסניקים במהלך קמפיין הבחירות, ומי חוקק חוק שהגביל את קליטתם בתאגיד החדש. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בצומת דולפין בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. ידיעה שמסר כתבנו בנצי ליזורוביץ'. תחזית מזג האוויר, מיד.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סנו K600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סנו K600, כשר לפסח.
הלילה יורד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. מחר מזג האוויר יהיה דומה. מידות החום החזויות להלילה או למחר, בירושלים 7 מעלות הלילה ועד 13 מחר בצהריים, בבני ברק והמרכז 13-18, חיפה 10-15, שפלה 12-19, ובצפון הנגב 5 מעלות הלילה ועד 16 מעלות מחר בצהריים.
תחזית מזג האוויר מתכוננת לפסח עם סנו K600. לקראת ניקיונות הפסח מנקים את הספרייה מאש. אינו מחתים את הספרים ואינו משאיר סימנים. סנו K600, כשר לפסח.
נזכיר למאזיננו את זמני היום בהלכה, עלות השחר ב-4.37 ונצח חמה ב-5.48. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. תודה לטכנאים מנדי אור וזאב סגל. נשוב ונשדר מהדורה נוספת עם ירצה השם מחר, בשעה 7 בבוקר. מיד אחרינו גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס. לכולכם לילה טוב ושקט, ורק חדשות טובות.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי, פה בירושלים ומן דיו בבני ברק. אנחנו בסיפורי ירושלים. שבוע שעבר הייתה תקלה במוזיקה, נקווה שהשבוע נעמוד בציפיות, והשירים יהיו מרשים מחסידות מוז'יץ. הנושא שלנו השבוע, 85 שנה מפטירתו של מורנו, הגאון רבי יוסף חיים זונפלד, זצ"ל, רבה של ירושלים וארץ ישראל, י"ט אדר תפריש צדיק ב', ביום שישי יהיה היורצייט שלו, בבוקר בשמונה יעלו תלמידיו וצאצאיו לקברו. נשמע את אבא שלי שמספר על רבי יוסף חיים זונפלד, אבי היה צעיר, אז בזמנו והיה בביתו של הרב זונפלד, הוא מספר על הרב שהוא הכיר. נשמע את קלתו של רבי יוסף חיים זונפלד, הצ'יינדל, שהוקלטה לפני למעלה מ-30 שנה. נשמע את נכדו רב זלמן זונפלד, מי שזוכר זלמן זונפלד מהאתרוגים. נשמע את הרב מנחם פרוש, את נינו הרב חיים זונפלד, רב ברמת אביב, תל אביב, את הסופר נינו הרב של זלמן זונפלד, ונסיים בהגדה של פסח פניני חיים על יוסף חיים זונפלד שיצא בימים האלו. אז לפני שנגלוש להיסטוריה של הרב זונפלד, אנחנו נשמע את הגברת שולמית אייזנברג. ערב טוב ולילה טוב לך.
ערב טוב, לילה טוב, איך אומרים?
אגיד נוח פורים. אגיד נוח פורים. אגיד תאחו נסף פסח. חכה,
נגיע לזה, יש היום שני שירים.
כן, נו, טוב, התחלנו.
ברוך השם. אז אם כן, השבת פרשת כתיסה, איה הרואה משה, מדוע בושש לבוא? העם ממתין, מצפה ומונה, עוד יומיים יחזור הרואה. עברו יומיים, עוד שעתיים יבוא, נשמע ונראה מה יביא בבואו, והעם ממתין ומצפה. עברו שש שעות מאז הבטיח לחזור, פחד וחרדה, שום דבר לא יעזור. רצים אל הארון, צועקים ורועמים, עשה לנו מישהו שידריך ממרומים, והכעס באימה שפוחה. אהרון לא מאבד אשתונות, לכו לביתכם והביאו דורנות. יעבור הזמן על משה בדרך, לא צריך להשתחוות ולכרוע ברך, וכולם רצים לבתיהם. נשים חכמות לא מתפתות לגחמות, התעזרו בסבלנות, אל תנהלו מלחמות. יבוא משה הרועה הנאמן, אתם פשוט תהיתם בזמן, ואין אל מי לדבר. הגברים תולשים מאוזני הנשים, עגילים עצעדות ותכשיטים חדשים. אותן יביאו בגאווה ובשמחה, אל הארון יושיטו לברכה והצלחה, והתאווה בוערת ומתחממת. אהרון מחכה. מה קרה למשה? למה הוא ממתין? מדוע יחשה? והעם מאבד סבלנות, משתולל ופרוע. אהרון זורק את הזהב לאש וליבו קרוע, והערב רב צוהל ומריע. אהרון דוחה אותם מחר חג, והמון משתולל, צוהל וחג. מחר מחר יהיה האות הזה, עוד לא ראו כזה המון נבזה, וימירו כבודם בתבנית שור. משה שומע קול ענות לא ברורה, יהושע מודיע קול ענות חלושה. בורא עולם מצווה לחרד, ראה את אשר האשר את העם שיחת, ומשה יורד ושובר הלוחות. מה אעשה? שואל משה, ולא תשובות, שובר הלוחות, וזהו סוף המעשה. והעם בוש ונחלם, כיצד איבד עולם. בורא עולם רוצה לאבדם, משה עונה, אני הולך באדם, סנה אבונם במי יחופר. משה הרואה הנאמן, יתהרו במי באר ובמן, לכנכה את העם והגן באדם, וברכה מעלה בידם, כי נשאת חן בעיניי. זה פרשת כתיסה. ועכשיו, כל אחד יודע איך נראה היום בבוקר אחרי פורים בבית. וטוב, לא, ברוך השם, אנחנו משתדלים לנווט בעזרתו יתברך. אחרי פורים ולפני פסח. הנה זה הגיע, זה כבר פה וזה רשמי. לפני פסח נחת ומפעיל לחץ פנימי. יש לפנות את שטיחי חג הפורים, ערימות של קש, סרטים ומגוון צלופנים. הילדים חוגגים בערימות הממתקים, לא צריך לאכול, יש חטיפים ומתוקים. הנה שוקולדים, נשנשים ומסוכרים על המטר, מארזי צ'יפלי, ביסלי וכל היתר, כי זה הטבע במשלוחי מנות, להמיס מה שיותר שקיות מנופחות מגוונות. אבל אנחנו כבר פרצנו לתוך פינוי החמץ, להוציא הכל מהמזווה במהירות החץ. את המתח הזה לא נחליף ולא נמכור, זה המעבר הנפלא, זו יציאה מהקור. השמש מחממת, קרני אור מפזזים, הסביונים הצהובים מצד אל צד זזים, ירוק הדשא שוטף את העיניים, וזמרת הציפורים חודרת לאוזניים, ריח פריחת ההדר מאלחש חושים, מראות, קולות וריחות מפעילים חיישנים. לסייד את הבית, לצבוע חדרים, לחדש, לרענן, לאברר ארון ספרים, בתוך המטבח יש שינוי מערכות, ואנו לכל מצב נערכות. קופצים לתוך הפסח, מתחילה עבודה, היא בעצם לא נפסקת, פשוט משנה עמדה. לבקש מבורא עולם שינחנו בדרך טובה, לא לאבד אשתונות ולקבל הכל באהבה, ואז נזכה לקבל את החג בשמחה ותשרה מעשה ידינו, ברכה והצלחה. כל טוב, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה, לילה טוב, ניפגש בשיר בשבוע הבא, כבר לתוך, לתוך הקרצרה של פסח.
בעזרת השם.
תודה רבה, לילה טוב. כל טוב. הגוי רבי שפחיים זונפלד נולד בו"ב בכסלו תרשט 1849 ונפטר בי"ט באדר אדר ב' אלפים תרשט צדיק ב' 1932. הוא נולד כחיים זונפלד והשם יוסף נוסף לו לאחר מחלה. הוא, כמו שכולנו יודעים, היה הרבה הראשי של העדה החרדית בירושלים ובארץ ישראל. על ימי נעוריו אנחנו מיד נדבר על תולדותיו וימי נעוריו. אני כיבוד אב, אז ישר בתחילת התוכנית אני רוצה להשמיע את קולו של אבי, הרב רבי ינקב גליס, שחברו חיים אויזמן לפני 35 שנה הקליט אותו מספר עליו בסוף חיים זונפלד. אנחנו לאורך התוכנית גם נשמע עוד הקלטות שעשה חיים אויזמן, אבל בואו נשמע את אבי מספר על בסוף חיים זונפלד איך שהוא הכיר אותו.
וזה מציין את כל, לאורך כל הקו הפוליטי שלו, הקו המדיני שלו, הקו הציבורי, פיקחות גדולה מאוד, נבונות גדולה מאוד, ויחס טוב, יחס ליברלי, לכל השאלות שהוצגו לפניו. הרב חיים היה לא רק המנהיג של הציבור החרדי או הדתי בירושלים, היה גם המייצר אותו, הוא גם יצר אותו. הוא שמח על כל בניין חדש שנבנה בירושלים. ולא חשוב אם זה בניין של ערבים, אמרו לו, זה הרי נבנה לידי ערבים, אמר אין דבר. אבותיהם הכריבו את ירושלים שהם יבנו אותה. הוא בעצמו השתתף בבניין ירושלים. אבל עם זה, הוא הזדזע כששמע כל מיני דברים על הקיבוצים, נבנים בלי מקווה, בלי בית כנסת. איך זה יכול להיות דבר כזה? הוא פשוט לא תופס את העניין. וזה הוציא אותו מהבית. למרות, הייתי אומר, ההתחייבות שלו שלא יעזוב את העיר העתיקה, קם ויצא לאיזה שבוע ימים במסע הידוע שלו. עבר את כל הקיבוצים בגליל, ויחד עם משלחת שבראשותו עמד הרב קוק זצ"ל ועוד רבנים מכל הארץ, יחד איתם עמל כדי ליצור בקיבוצים החדשים איזושהי תשתית של חיים דתיים. הוא נפגש לא פעם עם דוקטור ויצמן, עם כל האנשים שהוא הביא איתו וכך הלאה, ניהל איתם ויכוחים, והוא רצה יחד איתם לבנות את הארץ, רצה שתהיה, אז דובר על סוכנות יהודית, היום אנחנו כבר כמעט אפילו לא יודעים מה זה, אבל אז הסוכנות היהודית זה היה כמו היום הכנסת, הממשלה, זה היה המוסד הריבוני. הוא רצה שיהיה סוכנות יהודית, ורצה גם להשתתף בסוכנות היהודית. כתב לא מכתב אחד ולא תזכיר אחד לוועדת המנדטים, לחבר הלאומים, וטבע השתתפותו של הציבור החרדי בירושלים ובכל הארץ בבניינה של ירושלים. אבל יחד עם זה הוא רצה את לתת. הוא רצה שהרבנות למשל תהיה עצמאית. הוא רצה למשל שהחינוך לא יהיה שייך לסוכנות. מה זה חינוך? חינוך. חינוך, ברור שזה צריך להיות תלמוד תורה. ולא יכול להיות חינוך של כפירה. ולא יכול להיות חינוך שילדים לא ידעו מה זה יהדות. לא ידעו דברים אלמנטריים. הוא ויתר על הרבה דברים. הוא היה למשל לא רצה שילמדו עברית, נשארה בזה איזשהו חידוש מודרני, כן? אבל בכל המקומות החדשים שנבנו תלמודי תורה, הוא הסכים שילמדו בעברית, ובלבד שתהיה תלמוד תורה, לא חשוב השפה. הוא אפילו בתקופה מסוימת, כשהיה מפקד של השלטון, השלטונות המנדטוריים עשו מפקד אוכלוסייה, ובתוכם הייתה שאלה גם איזה שפה אתה מדבר. הוא במפקד שלו כתב שהוא מדבר עברית. וכשאלו אותו אחר כך, איך זה אתה כותב דווקא עברית? הרי אתה כבר עוד מעט כמו הציונים. הוא אמר, אני עם הריבונו של עולם מדבר עברית. התפילה שלי זה עברית, התנ"ך זה בעברית, התלמוד זה עברית, כל מה שאני לומד זה עברית. עם אשתי אני מדבר יידיש. נו, מה זה חשוב? זה חשוב מה שאני מדבר עם אשתי או מה שאני מדבר עם הריבונו של עולם? בין המושגים שלו היו רחבים מאוד. גם בניין הארץ וגם בניין עצמאות יהודית, לא רק בניין של איזשהו דבר, של איזה בית, בזה הוא היה גם, התחשב, היחיד בין הרבנים באותה תקופה, שהוא בעצמו נכנס אישית בנושא הזה של בניין הארץ. הוא בנה את בית ישראל, הוא בנה את בתי ההונגרים, אפשר לומר שהוא היה ראשון, הוא היה נשיא הכולל, נשיא כולל הונגריה. ואז הוא החליט ביום מן הימים שהכולל צריך להפריש מהכספים שהוא מקבל בחוץ לארץ בשביל החלוקה לעניים, ליתומים, לאלמנות, להפריש אחוז מסוים כדי לבנות בתים. אז הוא קיבל אבנים בבית. מה זאת אומרת אתה בונה בתים? היו מודעות נגדו, אתה גוזל את העניים, אתה גוזל את האלמנות. הוא לא שם לב לזה, תקיף הוא היה. וכשהוא החליט לעשות משהו, הוא לא שאל אף אחד. הוא חשב שבניין ארץ ישראל היא חשובה. הוא יפריש מהכסף של צדקה כדי לבנות בתים.
אז זו הקלטה של דבריו של אבי רבי עקיף גליס, יוסף חיים זונפלד, שבציר אותו הכיר אותו.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אמרת שאתה מחפש השקעה, נכון?
נכון.
מה עם פרי פלייס?
מה זה פרי פלייס?
פרויקט של פרי נדלן. דירות להשקעה רק ב-630 אלף שקלים.
630 אלף? בטח בנגב.
לא, דווקא ברחובות.
באמת? ומה זה להשקעה?
דירות שני חדרים להשכרה בלבד.
נו, מי יזכור דירה כזו?
תבין, ברחובות יש ביקוש אדיר לדירות שני חדרים והיצע אפסי. אלפי סטודנטים ואנשי אקדמיה חיים בעיר, ויש חוסר של כ-4,000 דירות להשכרה.
וואלה?
בפרויקט פרי פלייס הדירות נבנות ומיועדות מראש להשכרה לסטודנטים.
עצור, אז... עצור, עצור, שכנעת אותי. קדימה, מה הטלפון?
כוכבית 50-66.
אז אמרת פרי פלייס.
פרי פלייס של פרי נדלן. כוכבית 50-66.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שייט בכנרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר, 050-4261-223.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם התקשרו, כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
כנס אחדות ענק בהיכל מנורה תל אביב, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, והגאון הרב יגאל כהן, במופע המרכזי, אודי דודי בהופעה מלאה. יום שלישי, ח' בניסן, 4 באפריל, מחיר כרטיס 25 שקלים. שי ענק למזמינים עכשיו, ספר ו5 דיסקים של הרב יגאל כהן. האירוע לגברים ונשים בהפרדה מלאה. להזמנות חייגו 03-8770. 03-8770. המשך פרטים בקרוב.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
עכשיו אנחנו נשמע את שיינדל זונפלד, קלטו שבסוף חיים, מספרת עם מתיקות איך היה נראה ביתו שבסוף חיים זונפלד.
הרעיפים היו כל כך פשוטים, כיסאות שוקרי קשים, השולחן מרובע של קרשים, ארון כזה בתוך הקיר, גם כן קרשים. היה חי בעוני כזה, אבל הוא לא רצה לצאת משם. היו הרבה נדיבים שרצו לתת לו דירה, לוקסוס בחוץ לעיר. הוא אמר, פתח את החלון ואומר, מה חסר לי פה? אני פותח החלון, יש לי כותל מערבי. ששלום המלך בנה, דוד המלך, מה? חסר לי, לא צריך יותר טוב. היה אדם יפה מאוד, היה השכינה היה עליו. הייתם צריכים לראות בן אדם זה בליל סדר, אי אפשר היה להביא בה. היה כל כך סוהל, כל כך ורוד, כל כך כאילו שמש יש בפנים שלה. לא יכולנו להביא בתוך הפנים שלה. פעם אחת היה צעקות בחוצה בבוקר, זה היה לפני חמש בבוקר בחורף, בגשם. אז הוא אמר לי, לך תראי מה צועקים שם כל כך. אז קמתי מהר והלכתי לראות, ראיתי שיש ריב בין כובסת, אישה אחד הזמינה כובסת, אז לא היה מכונות כביסה, והכובסת הזאת שיש לה 4 ילדים קטנים והיא אלמנה וגרה בסולבן, יהודיה תימניה, אז היא באה תמיד שהיה לה כביסה. היא קמה מסכנה לפנות בוקר בשעה 4, וזה לקח לשעה ורבע הליכה מסולבן עד, עד העיר. היא באה לעשות כניסה, אז בעלת הבית אמרה, היא לא תעשה כניסה היום, היא שכחה שזה ראש חודש. וזה היה ראש חודש ניסן, והצדיקת הזאת, האישה, לא רצתה לחלל ראש חודש. והתימנייה המסכנה התחילה לבכות, והיא אמרה, מה אם היא תיקח יום זה עבודה בשביל הילדים שלה? ארבעה יתומים יש לה, והיא צריכה לפרנס אותם, ואין לה ממה. והיא באה, גרה בסולבן, והערביות הביאו לה לחם בשביל הילדים. הם גרו ביחד, יהודים וערבים, עניים מאוד. אז הרב זונפלד אמר לי ללכת לראות, הייתי, חזרתי ואמרתי לרב את הסיפור הזה. אז הוא אמר, רוצי מהר ותקחי את הכובסת הזאת ותני לה עד כניסה שלך. אז אני באמת רצתי אחרי, והיא עוד עמדה למעלה, כבר התחילה ללכת הביתה מבכי, ויורד גשם עם הסמרטוטים שלה, מסכנה, משלק לי קרוע. אז צעקתי לה, צעקתי לה, רחל, רחל, תימניה נחמדה, עוד צעירונת. אמרתי לה, בואי בואי, אני אתן לך כביסה. כל כך שמחה, כשאני חוזרת איתה, ראתה האישה שהתימניה חוזרת. אז היא אמרה, מה זה, למה היא חוזרת? אני לא אעשה כביסה. אמרתי, הרב אמר שחומרה זה, זה מה שכתוב בתורה לצייר על מנה, הרבה יותר עבירה מה שלחלל ראש חודש. כשפרופסור וייצמן היה אצלנו, אצל הרב זונפלד, אז זה היה שמחה גדולה, כולם באו, והוא בא עם עוד אנשים, הוא אמר לרב זונפלד, אנחנו העיקר רוצים אחדות, העם היהודי צריך להיות אחדות. אז הרב זונפלד אמר לו, אחדות, מי רוצה אחדות כמוני, הלוואי, אבל איך אתה רוצה שאני אהיה כמוך? תהיה אתה כמוני.
מי לא הכיר את רב זלמן זונפלד? רב זלמן זונפלד בבתי הונגרים בירושלים, קולו נשמע למרחקים, לא רק בנושא של האתרוגים אלא בעוד דברים. אני זוכר אותו בתור ילד בתוך בשטיבלך של מאה שערים. בואו נשמע אומרים איזשהו שתי דקות של רב זלמן זונפלד.
מה ששמעתי מאבא שלי, שחורשו של הסבא רב חיים הרב זונפלד, שהיה רב הראשי לעדה חרדית בירושלים מרקידש, שהשורש שלו זה של רב שמעון בר יוחאי. זה שמעתי. אני שמעתי מאבא שלי. ואבא שלי כנראה ששמע את זה באחד בר מקובל, מגדולי המקובלים בארץ. הסבא שלי, הרב זונפלד, היה אומר, אני ציוני אמיתי. כך אמר. כי אתם באים, היום יש הכל. יש רכבות ויש טלפון ויש רדיו. אני באתי כשלא היה שום דבר. וכדאי באמת שתדעו את זה. כשהסבא הרב זונפלד הגיע לארץ, שלושה לילות היה יושן בחוץ. לא היה לו מקום איפה לישון. ואחר כך סידרו לו בית קטן ששם, אז מי ציוני, אני או אתם? אני ציוני.
אנחנו לאורך התוכנית משמיעים שירית, את השירים של מוז'יץ בניגון אינסטרומנטלי. בואו נשמע אחד מהשירים של ניגוני מוז'יץ. בעיירה הסלובקית ורבוי, במחוז נייטרה, נולד בו"ב כסלו תרשט"ט, הרב יוסף חיים, לאביו הרב אגון ברבו שלמה, ולאמו זלדה. ורבוי הייתה בממלכה הונגרית, ושם הייתה קהילה גדולה וותיקה. אני הייתי שם לפני שנתיים, גם בוורבוי, גם בסטיארגין, גם בקויבסדוף, מקומות מרתקים ששם עברו הרבה גדולי התורה. כיסא הרבנות היה שם משנת תף כופלה מדלת, ויתרו אותו רבנים מפורסמים, רב קופל חריף בעל חידוש יבץ, הגון רבי יומן זאב לב בעל שערי תורה, הגון רבי חיים סימן לימר, רבה של אונגבר, ובעל מחבר הספר עין הבדולח, רב קופל שהיה מגדולי תלמידי הנודע ביהודה, ניהל ישיבה לבחורים, הכי מפורסמת בהונגריה, גם ברמה, גם באיכות, עד בואו של חתם סופר לפרשבורג בשנת תף כופסמך זיין. מאז הייתה נדידה של בחורים מפרשבורג לברבוי ומברבוי לפרשבורג. 44 שנים קמרי קופל כרבה של ורבוי וכאב בדין בין השנים תף קוף נבט, תף קוף צדיק וו, ונפטר בשבת כפה לפקסלף תף קוף צדיק וו. אחריו היה רבי יום זאב לב עד שנת תף ריש יוד ותף ריש יוד בית, עד תף ריש למד, ושם אז קיין רב חיים סימן הימר, ואחרי זה היה רבה שלום כבר עד פטירתו בתזיין תמוס תף ריש מבב. בחוברות תולדות יעקב שמסכם את קורות חייו שקפל אותו רב של ורבוי, מסופר ששימשו בבית הדין הזה גאוני עולם, כגון רב שמואל נדיש, שהיה דיין ברבוי עד שנת תף קוף עין א', ואחר כך נתמנה לאב בדין בסטיארגין, שהייתה עיירת קייט בקרבת פרשבורג, המפורסמת במעיינות המרפא שלה, ולכן זכתה העיירה לאחסן את כל גדולי הדור, כגון רב מוישה סויפר, החתם סופר. הצעות רבות הונחו לרב שמואל נדיש להיות רב בקהילות בהונגריה ואסטרייך, אולם כולם הוא השיב ריקם, חוץ מסטיארגין ששם הייתה שאיפתו לגדול ליד רבו החתם סופר, שהיה מתלמידיו הראשונים והמקורב אליו ביותר. הוא היה יצא לטייל איתו ביער ולהפליג איתו בתורה. וגם לפי ההתכתבות בין החתם סופר לרב שמואל נדיש, רואים את חיבתו ואהבתו של החתם סופר לרב שמואל נדיש, הוא נפטר בגיל 58, כ"ה תק"ב, ורבו כינה אותו רב שמואל הרמתי. אחריו התמנה אמר המשיק, שמצא לנכון להספיד אותו ביחד עם רב עקיבא איגר, שנפטר בעת ההיא. לרב שמואל היה בן, שהיה כמותו בתורה ובעירה, רב אברהם שלמה, שגם הוא היה מבחירי תלמידיו של החתם סופר, היה משתעשע איתו בחידודי שאלות עד שהיה ילד קטן. רבו של אברהם שלמה, בנו של שמואל נדי, שהיה ביום זאב לב, עבד ורבוי, כמו שהזכרנו איתו מקודם, שאיתו למד שיעורים בצוותא, וגם כתב וערך שלושה חלקים מחיבוריו של ביום זאב לב. הוא נשא לאישה את זלדה, ביתו של הרב ברון מנכבדי ורבוי, ומתוך סיפורים משפחתיים מצטייר את דמות אצילה של אותה זלדה. היה לו שני בנים ובת לאותו אברהם שלמה, בנו של שמואל נדיש, הבכור היה שמואל, הבת הייתה ינטל, והקטן היה רב חיים, שעליו אנחנו מדברים. רב חיים ישב על ברכי אביו שהיה הולך ללמוד תורה אצל הבת ורבוי, שהיה מחדד בשאלות את רב חיים, הוא מתפעל מהתשובות שלו, ואומר לאביו זה הקטן גדול לי, ועתיד להעיר את הארץ בתורה ובחוכמה. כשהיה רק בן שש נפטר אביו רב אברהם שלמה, אמו זלדה קיבלה על עצמה את הדין ושנתיים ניהלה בתפקיד של אבא ואמא, עד שקרסה והתחתנה ועברה לגור עם בעלה בעיר סמניץ, מקום מגוריו. לפי החוק נשלח גם לבית ספר עממי, רב חיים, בסניץ, מקום מגוריו, כשונותיו הבלתי רגילים של הילד משכו את תשומת לב של המורים שלו, שציינו כי טרם פגשו כישרון נדיר כזה. הוא התלבט ביותר במתמטיקה ולא מצא כלל עניין במשחקי הילדים בני גילו, ניצל את הזמן בקריאת ספרים. מסופר כי בימים המעוטים בשעת ההגעה שלו לסמניץ, עד שסודר בבית הספר, ניצל הילד בן השמונה לרשום שורה של הגעות והערות וגימטריות בשולי הספר שערי ציון על התפילות, והוסיף על זה שיר השתפכות בחרוזים על עבודה שבלב. את השם יוסף הוסיף לו רבו רב שלב דיסקין, הבד בריסק בשנת תף רשנון, כשהוא חלה בדלקת ריאות קשה. בגיל 11 סיים את בית ספר בצטיינות וכן את התת. אביו החורק שלו, אף על פי שהיה ירא השם, שוכנה בתמימות מוריו החילונים שהיא המשיכה בהשכלה תיכונית ואקדמית, עתיד עוד להיות מדען בעל שם. אותה השקפה הייתה גם אצל אחיו המבוגר, הוא קולט ונכנס לדיכאון, וחוץ מאמו שהייתה בדעתו, לא היה למי לפנות עד שלא במוחו רעיון, לשלוח אותו לישיבה קטנה בעיר מולדתו של חיים בברבוי. באותם הימים עבר שם הרב יהודה אסד, שכל קהילות הונגריה וסלובקיה רדו מפניו וכולם רצו לקבל את ברכתו, חזרו לביתם כלומד שבאו בגלל שהיה עייף מן הדרך, חוץ מרב חיים שהתעקש עד שנכנס וקיבל ברכה. אחרי שרב יהודה שמע מי היה סבא שלו, שמואל נדיש, אז הוא קירב אותו מאוד. ואז למד עד גיל 13 אצל רבה של העיר סמניץ, הרב ידלי בלפטר. כשהוא מגיע תאריך ראשות חשבן לעת ערב, בשעה תפילת מנחה, דרכה רגלם על סף הישיבה הקדושה, שבראשם עמד הגאון רב חיים צבי מנהיימר. אחר כך אותו רב היה גם באום כבר, והוא נחשב לגדול הדור של מדינת טוגריה בתקופתו. בבחרותו הוא למד ביחד עם אבום שלי מזונפלד, אביו של בסוף חיים, והוא ראה בו את רבם המובהק. בגיל 14 וחצי הוא מוכתר בשם ראש הישיבה, שרק הבחור מציין, או ראש המדברים, היה זוכה לכינוי הזה. אחרי שנה זכה גם אותו החבר רב חיים, שכן הייתה שיטת הלימוד של רב חיים הירש מנהיימר בישיבת ורווי, שאחד שואל והשני משיב, והרב מקשיב, וביום השלישי הרב היה מסביר מה ששמע מכל אחד, וזה העונג הרוחני שלו. אחרי 3 שנים הוא נחשב לבקי ברוב חלקי השס, וישיבת ורווי הייתה צרה בשבילו, ורצה לו את ישיבת פרשבורג לצקת מים מפיו של הכתב סופר. כשהוא נפרד מרב חיים מנהיימר, מצויד אותת חבר, עזב את ורווי לחוג את חג הפסח אצל אמו בסטמניץ, ועוד בטרם שמלאו 16 חיבר את הקונטרס חידושי תורה בשנת תפריש קפאי. אמו זכתה לריחות ימים, עלתה לארץ הקודש לראות את בנה בגדלותו וטיפתו, והיא נתמנה בער הזיתים. באיסוך חג פסח הוא נפרד מאמו כשפניו לפרשבורג, אולם אחר שלימודים התחילו בראש חודש אייר, עצר לפניכם בוורווי, והיה שם שבוע במחיצת רבו, ועסק בתקת השיעורים של רבו כל החודש הזה שהוא היה שם. בראש חודש אייר, תפריש קפה, הוא עוזב לפרשבורג, וכבר הגיע בשנת תפריש כבב, ראש חודש אייר, והוא זכה שם לחיבה יתירה מכתב סופר, ששמע עליו מתלמידיו, פרט נוסף, המלמד על גדותו של חיים, חיים זונפלד היה שכותב, הוא היה כותב חידושי תורה, שהיו בחורים נושאים ונותנים בהם כמו בחידושיו של ראש הישיבה. רב זאב פפנהיים, כשביקר בירושלים בשנת תפריש פי או תפריש פי א', שהכתב סופר היה קם מלא קומתו כשרב חיים היה מגיע לישיבה. ונזכר שראת רב חיים עוסק בסוגיה 14 שעות ברציפות, עד שהגיעו בחורים לתפילת שחרית וראה שהגיע זמן קריאת שמע. הייתה הערכה מיוחדת של הכתב סופר אליו, את התואר מורנו קיבל בגיל 18 בשבת חנוכה תפריש כ"ז, אפילו שאת התואר הזה קיבלו רק אברכים, ואת התואר מורנו הרב קיבל רק מי שהלך להיות רב באחת הקהילות. רב שמעון בנו של הכתב סופר היה חברותא שלו. רב חיים נדר שאם הוא יצטרך להתגייס לצבא, אז הבחורה הראשונה שיציעו לו, הוא התחתן איתה, ויש שם בחור בשם רבי לייב זלצר. וברגע שיצא מהצבא ואמר שפסלו אותו בגלל רגליים שטוחות, אפילו שלא סבל מזה, הציע את אחותו שרה ורב חיים קיים את נדרום. החתונה נקבעה לראש חודש ניסן תפריש למד בקויבסדרוף, מקום מגורי הקלה. הגאון המקומי, האב בית דין רב אברום שג, היה מסדר קידושין. מיד אחרי 7 ברכות הלך לבית המדרש לרב שג וקבע איתו שיעור יומי. ככה ישב 3 שנים ולמד מפי הגאון רב אברום שג, וינק ממנו לא רק את דרך לימודו, אלא גם את יסודות ההנהגה הפרטית והציבורית שלו, שלאורך זה הוא הלך כל ימי חייו. על הגאון הרב שג אפשר לעשות תוכנית מיוחדת, מי הוא היה אותו הגאון הרב שג, הבית קובלסטרוף שנולד בדלת יד תפקוף סמך א', בעירה פריישטט שבמדינת טוגריה, והוא בגיל אבא גם כן מתייתם וגודל בזכות עצמו, והוא הפך להיות במשך הזמן הרב של 7 קהילות, אייזנשטט, לקנבך, מטוזוף, פוירקירכן, ציילם וקובלסטרוף וקיצה. בשעה שבפרשבורג ישב החתם סופר ועמד לבצר את חומת היהדות, התבצר לו מנגד הרב אהרון חורין, או חורינר, שקונה אהרון חורין, רבינר, הוא ניצל את הממד שלו כרב רשמי היחיד של הונגריה, ועשה בה ערס וחורבן. אותו חורינר למד בישיבה במטוזוף, בפראג, ובשנת אף כוב ממתד בדוד צעיר, לא מוכר, נבחר לרבה של ערד, במקומו של הרב ידלי ברוידה. 55 שנים שימש קרב בערד, נכנס לקהילה של עירי ושלימים, השאיר אחרי מותו בשנת אפריש אי כשהיא הרוסה בלי בית אחד כשר. הוא היה רב, מה שנקרא, רב רפורמי שגרם לארץ החורבן, והגוין רבי שמחיים זונפלד וגם ביחד עם רבום פראג, עוד אביו של רבי שמחיים, רבום שלימי זונפלד, לחמו ועשו את כל המלחמות כדי שאנשים יבינו שהוא רפורמי. אותו חורינה בשנת תף קוף פייטט הוא התיר לנסוע בשבת, וברשות רבם הרב שלהם רביץ איורן של הרפורמי בודפס התחילו את השבת ביום ראשון והכריזו על ביטול מצוות מילה והוציאו זיכרון הגאולה מנוסח התפילה, החליפו את לשון הקודש ללשון הגויים. ופה מתחילה מערכה וסערה גדולה שהפכה במשך הזמן למדורת אש נוכח הנכשול החילוני שהציף את ערי ישראל, וזה הגיע לסייע כשנודע שמתכנים לקיים קונגרס ציוני בעיר ולהכריז על איזושהי תורה חדשה. ברור שהגאון הרב שג התייצב אותה שעה בראש המערכה. לעומת זאת קרא הגאון רבי ליכטנשטיין מקולומאיה אספה גדולה של רבנים, אשר בעקבותיה נחתם איסור וחרם על כל ניסיון לשנות ממנהגי ישראל המקובלים. באיזשהו שלב מחליט רבי יוסף חיים זוננפלד, היה אז אברך בגיל 24, לדבר עם מורו ורבו הרב שג, ומחליטים ביחד, מורו הגדול, שעוזבים את המקום ועולים לארץ ישראל. בשנת תפריש למד א', כשמלו 70 שנה, כשמלו 70, החליט אברום שג לעלות לארץ ישראל, התחננו אליו שלא ייסע, אבל בשנת תפריש למד ג' את ההחלטה סופית, להקשיב את התוכניות שלו, ולא עזר לאף אחד. הוא אמר שגילה את דתו לתמידו המקורב אליו ויותר, רב חיים זוננפלד מברבוי, שכל חייו רצה לעלות לארץ הקודש, ועכשיו, בגלל גילו, תש כוחו, ולקח תועלת שישאר בארץ העמים. כששמע מורנו בשפחה עם זוננפלד להחלטה של רבו לנסוע, ידע לו קצת תוגה עמוקה, לאחר שיקול נוסף החליט להצטרף לנסיעה, והיה מורנו בשפחה עם זוננפלד מפליג כל ימה בגדלות אשתו, שהסכימה על אף הניסיונות הקשים והמרים, ורחוק עם הולדתה ומשפחתה, להצטרף לנסיעה לארץ ישראל. מי שנפלה ההכרעה, ראשית דעתו נתן לצורכי רבו, 30 יום קודם הנסיעה, למד אמנות השחיטה רבי יוסף חיים, והוא שחט לרבו שני עופות לכבוד שבת, כן, יצא להם להיות שני שבתות על האונייה, כשבאו לארץ, התמין רבי יוסף חיים את הסכין, ולא הוסיף להשתמש בזה כל חייו. עניין התהליך של הפלגה של הרב שג ותלמידו נכנס קצת לחילוקי דעות בין חוקרי התקופה, עד שנתגלה מכתב ממורנו רבי יוסף חיים זוננפלד לאחיו רב שמואל שהיה בווינה, ועליו התאריך יום א' ת' אייר תפריש פ"ה לפק, בו ביום כותב: היום עלו בדיוק 52 שנה מאז שנפרדתי מאמנו האהובה עליה שלום ומאחותינו היקרה שליוותה אותי עד דננבורג. מתברר לכל צד שספק שמצאו מאדנבורג דרך בדן ברכבת אקספרס לטריאסט שבאיטליה ביום ת' אייר תפריש למד ג', הגיעו לירושלים בכ"ב באייר, ונסיעה מאדנבורג לירושלים אחר 14 ימים. וסיפר יוסף חיים זוננפלד כי בשעה שליוו אמו ואחותו אל הרכבת, ביקשו אותו לפני הפרידה שישתדל לבקר אותם, והוא השיב: אמזכה לכונן את הפרה של ארץ הקודש, שוב ומדעתי לצאת ממנה לתמיד. אולם התקווה שלי חזקה שתבואו אתן לירושלים, ואכן התגשמה התקווה הזאת, ואמו זכתה לעלות 10 שנים אחריו, וחייתה כמה שנים ומצאה מנוחה, כמו שאמרנו מקודם, במרומי הר הזיתים. בלמד את הקיא טריאסט עלו הגאון אברום שג ותלמידו עם בני הבית שלהם על אונייה יוונית שעשתה את דרכה ליפו דרך אלכסנדריה. אחרי מסע של 10 ימים נכנסה אונייה ביום שישי בשעות בין 4 לנמל של אלכסנדריה, וכל אותו יום לא יצאו מעתה ועשות השבת בבטן אונייה מחשש עליו לא תוסיפו לראותם עוד עולם. מוצאי שבת הרימה אונייה את העוגן שפניה מועדות ליפו. הבוקר אור ורב החובל הודיע שבעוד שעות מעוטות מגיעים לארץ הקודש. כשאונייה גנה הרחק מהחוף, התחילו לבוא סירות קטנות להביא אותם לנמל, ובאחת הסירות שבא לקראתם נמצא גם בנו של רב אברום שג, רבי סוחר בר, שעלה לארץ שנה לפני כן. ביום ראשון כ"א לחודש זיו, למדבב למטמונים, מה שנקרא ספירת העומר, בצהרי היום דרכה רגלם של הארי מארץ אגר ותלמידו הגדול לאדמת הקודש. אחרי שגמרו את העניינים שלהם בנמל, הלכו כולם לאכסניה של קופל בלטנר, וזו הייתה הסעודה הראשונה בארץ הקודש. רבו הוריד מעות בברכת המזון, בברכה השנייה של ברכת הארץ על אדמת הארץ. אם כי היו יפים מאוד מטלטולי המסע, ארגן נפשה מאוד לעלות לירושלים. וכבר בעלות השחר יצאו לגלה וסוסים לכיוון ירושלים. אחרי שעברו כברת דרך, הגיעו לכפר ערבי, אזור, נעצרו וירדו מהגלות לתפילת שחרית. אחרי שאכלו, המשיכו בדרך לעת הצהריים, הגיעו לבאבל וואד. שם הייתה אכסניה קטנה ששימשה את היהודים מיפו ועולים ממנה, הם אכלו שם ארוחת צהריים ונכנסו למנוחה קלה. דרך המלך לא הייתה לדרך אפר, סלולה קצת, כמה שנים קודם לכם לכבודו של הקיסר פרנץ יוזף שביקר אז בירושלים, לרגל חנוכת תעלת סואץ בשנת תפריש כ"ז. כשהגלה של יוסף חיים זוננפלד ביחד עם רבו, רב אברום שג, הגיע על פסגת אר של כפר אבו גוש, נתגלה לעיניהם ערי יהודה וירושלים בשם אמונם, ואז עמדו וקראו קריאה כדין. לשעות המוקדמות של אחרי הצהריים הגיעו לכפר מוצא, ושם חיכו להם בני ירושלים, ובראשם רבה של ירושלים, רמי אורבך, הרב מקליש, איתו הגון רב שמואל סלנד, רבה של ירושלים, והגון רבי שניכם יקענוב. רבי שפחיים זונפת ביקש להשיל בגד ירושלמי, כי הוא לא רצה להיכנס עם בגד אירופי לתוך ירושלים, ואחרי תפילת מנחה וטעימה של פירות יצא כל השיירה לירושלים.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אמרת שאתה מחפש השקעה, נכון?
נכון.
מה עם פרי פלייס?
מה זה פרי פלייס?
פרויקט של פרי נדלן. דירות להשקעה רק ב-630 אלף שקלים.
630 אלף? בטח בנגב.
לא, דווקא ברחובות.
באמת? ומה זה להשקעה?
דירות שני חדרים להשכרה בלבד.
נו, מי יזכור דירה כזו?
תבין, ברחובות יש ביקוש אדיר לדירות שני חדרים והיצע אפסי. אלפי סטודנטים ואנשי אקדמיה חיים בעיר, ויש חוסר של כ-4,000 דירות להשכרה.
וואלה?
בפרויקט פרי פלייס הדירות נבנות ומיועדות מראש להשכרה לסטודנטים.
עצור, אז... עצור, עצור, שכנעת אותי. קדימה, מה הטלפון?
כוכבית 50-66.
אז אמרת פרי פלייס.
פרי פלייס של פרי נדלן. כוכבית 50-66.
בפסח הזה כולנו במלון חוויה בטבריה. אירוח עשיר, כשרות מהדרין, בהשגחת הרב שמואל בורנשטיין, פעילויות לכל המשפחה, זמרים, מופעים, טיולי ג'יפים, שיט בכנרת ועוד. לפרטים ולהזמנות 050-4261-223. חוויה של פסח מהודר, 050-4261-223.
זהו, מחר זה הטסט. אני יודע לנהוג, אבל אני כל כך מתרגש.
מה יהיה?
מה הבעיה? קח רסקיו. רסקיו, טיפת שלווה.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו. כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה, מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בואו נשמע עכשיו את קולו של רבי מנחם פרוש, רעיון שאני עשיתי איתו ברדיו לפני הרבה מאוד שנים, על 6 או 7 שנים, על דמותו של יוסף חיים צלפת. הנה רבי מנחם פרוש.
אני גם אגיד לך, הוא היה מנהיגה של היהדות החרדית. הוא היה זה אשר אם מישהו יגדיר אותו כאנטי-ציוני, אז זה לא נכון. אם מישהו יגדיר אותו כנגד אנטי-ציונית החילונית, כן וכן. ומיד אחרי הצהרת בלפור הופיע הרב סונפלד כאיש אשר עמד נגד הזרם הזה שרצה להתכחש לציונית פרטית ורצה להרטיל את עם ישראל מכל הרקים הקדושים ולהעמיד את רק על הנקודה הזאת של ציונות, על ציונות חילונית. ציונית חילונית מגדרת לדעתי ברצונו של הרצל, הצעתו של הרצל, לתת לנו כמדינה יהודית את גוגנדה. לוגנדה יש אפשרות להבין ציונית חילונית, והשקרים צורים יותר. אבל בארץ ישראל, ארץ הקודש, נגיד את הרבה כדוד את הרב זונפלד. הרב זונפלד היה הדוגמה של הלוחם נגד הציונית החילונית, אבל הדוגמה של אהבת ארץ ישראל, אהבת ציון וירושלים, אהבה לגולת ארץ ישראל שתהיה בידיה. הוא היה האיש אשר על שמו רשומים מרבית האדמות אשר נרחשו וחוגים שונים מערבים כדי שיהיו ברשותנו. בתקופה הזו היה הרב זונפלד אחד המיוחדים אשר יוכלו, בגלל שהוא היה נתין חוץ של אוסטריה-הונגריה. אז אפשר היה לרכוש לאדמות, וככה, אם אתה תקח מרבית האדמות של ירושלים שנגלו באותה תקופה, היה בהגרש דורפון. אז להגדיר אותו נגד הציונית החילונית, זה כן. נגד הציונית, אני אומר, אין ההיללה יותר גדולה, ולהגיד עליו שהוא היה נגד עצם התחושה שיש בלב יהודי לציון ירושלים. מאשר הרב זונפלד, מתי הייתה התקופה המיוחדת שלו? במתן הצהרת בלפור. מתן הצהרת בלפור, אז הציון, אלה שניהלו את ההנהגה הציונית החילונית, היו ככה כמו שהם, שלא יכלו להבין למה הם צועדים. הם רצו, הם לא רצו להכיר בכל האפשרויות של מה שהצהרת בלפור אמרה. Omelette for the Jewish people ו-a solution for the Arabic population. הבית לעם היהודי ו...